לערך האלוקי שבו, אז הוא יודע לסמן את ההבדל עצום בין ישראל לבינם. גם אדם אפשר לראות אותו כבעל חי. מגופני, כמו היונקים, מערכת עיכול, מערכת הולדה, אפשר, יש אנשים גם שבחייהם ההתנהגותיים, הם מונעים באותם אינטרסים, אז אפשר לראות גם את האדם כבעל חיים משוכלל. אבל בזה אתה מאבד לא רק את ההבחנה בצורת צלם אלוקים שבאדם, אלא אתה לא יכול להבין שום דבר. כי כל מה ששווה בין האדם לבעל חיים, רק בצורה חיצונית, שזה לא עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה מבחינת האיכות של האדם, כל ההתנהגות שלו, כל ההכרעות שלו, מתי הוא צמא, מתי הוא רעב, איך הוא משתנה בסימאון שלו, מה המגזע המוסרי שלו, חיי המשפחה שלו, חיי החברה שלו, הכל תלוי בזה שאתה מבין שלפניך האדם. לכן מסביר הרב שזו טעות גדולה, זו לא טעות אפיזודית, טעות צדדית, זה דבר ששייך לנקודת הבסיס. המקור השלישי זה בעמוד קנ"ה בפסקה זין, שגם שייך לאותו עניין. יכול אדם שכל ההבדל שבין ישראל לעמים הוא מתבלט על ידי המצוות שבפועל. כאן מדובר באדם שכבר מסמן את ההבדל בין ישראל לעמים, אבל שוב הוא זולג, הוא מתרכז בהבדל החיצוני במצוות ולא ברעיון. כלומר, המצוות מבדילות בין ישראל לבין עמים, אבל הרעיון שאותם המצוות מוצאים רבים להוציא לפועל, קרבת אלוקים ואמונה וקדושה, כל אלה הוא חושב שהם שייכים לכל האדם. וכי כל אדם לא צריך קרבת אלוקים, כל אדם לא צריך לטפח את אמונתו באלוקים, כל אדם לא צריך להביע את הערצה שלו לאלוקים, אז הוא חושב שברעיון כולם שווים. וההבדל היחיד בין ישראל לעמים זה הבדל במצוות. אומר הרב, סקירה של טעות היא זו. יש שלושת המקומות שהרב כותב טעות. אם תמצאו עוד מקום, תגידו לי. אבל כאן כותב הרב את המילה טעות לגבי בשלושת המקומות לגבי אותו רעיון. לא די שתסמן, תבין את ההבדל שיש בין ישראל לעמים, צריך גם לסמן את ההבדל לא במצוות שאנחנו עושים, אלא ביצירה האלוקית. החידלון מההכרה של אתה בסרטן, איך רבינו בסליחות מדגיש, הבחירה שלנו מתחילה ממך, לא כמו שאנחנו אומרים אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוות. קדושת המצוות, הציווי, ביחס אליה אנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא מקור המצוות, אבל אנחנו מתייחסים לנסתר, כן? בלשון נסתר, קידשנו במצוותיך, כמו שבתפילה אומרים קידשתנו במצוותיך, קירבתנו מגן עבודתך, אבל גם זה אומרים ביום טוב, שזה זה מתחיל מבחירת ישראל. אבל אנחנו אומרים לא הוא בחר בנו, אלא אתה בחרתנו, זה היום טוב, אתה בחרתנו מכל עמים, וקירמתנו וקידשתנו במצוותיך. כשמתחילים מהבחירה האלוקית, שם פוגשים את אלוקים כנוכח. הבחירה לא מתחילה מאיתנו, אלא מתחילה ממך, אתה בחרתנו מכל עמים. אז לכן לסמן את ההבדל בין ישראל לכל העולם כולו מצד המצוות, ולא להבין שההבדל מתחיל מהנוכחות האלוקית, מהעמידה שלנו לפני אלוקים, מהקשר הפנים פנימי שלנו למקור הכל. נכון, אלוקים הוא מקור הכל, וקרבת אלוקים ואמונה באלוקים זה שייך לכל, אבל אצלנו זה מופיע בתערה וברוממות האמיתית שלה. למה? לא בגללנו, בגללו, בגלל שזה סדר הבחירה ויצירה האלוקית. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל עם ולשון. ואפשר לראות, כמו שאומר ספר הכוזרי, להתבונן במציאות. יש לנו מצווה כזאת, שאל אביך ויגידך וזקניך ויאמרו לך, זכור ימות עולם, בין ושנות דור ודור, נפחתי סדר הפסוקים. צריך להתבונן בהיסטוריה ולראות שההיסטוריה שלנו מקפלת חיים כבירים יותר, לא שייכים לתקופה אחת, שייכים לכלל ההיסטוריה. אבל אנחנו צריכים ממילא לשנות את כל מערכת השיקולים, לא רק שדרכנו ארוכה מאוד, אלא ארוכים על חיינו, ארוכים הם דרכנו, בגלל שארוכים חיינו. זאת אומרת שהאורך ההיסטורי הזה שחולש על פני תקופות והופך אותם לרצף היסטורי אחד, כי זה המובן של היסטוריה, כמו שמלמד אותנו, מלמדים אותנו חז"ל והרב, היסטוריה אין הכוונה רצף כרונולוגי של אירועים שבאים אחד אחרי השני, שכל אירוע הוא משפיע רק על האירוע שלפניו. ככה כותבים כותבי היסטוריה, תראה, האירוע הזה מחולל את האירוע הזה, האירוע הזה גם מחולל את האירוע הבא. אין קשר בין האירוע הראשון לאירוע השלישי. אירוע ראשון יש בכוחות מחולל את האירוע השני, אירוע שני את השלישי, שלישי רביעי, וככה יוצא לזה רצף היסטוריה. זה לא היסטוריה. היסטוריה, כמו שאנחנו מגיעים לומר, היסטריה, כלומר היסטוריה, יש ערך אחד, תוכן אחד, שהוא מופיע בכל האירועים כולם. ומה שמופיע באירוע הראשון זה גרעין של כל מה שעתיד להיות אחר כך. לכן כמה נדרשים בחז"ל, בייחוד בחוכמת ישראל הפנימית, מלמדים איך אירועים היסטוריים רחוקים גנוזים באופן גרעיני באירועים קודמים להם. כל הבריאה כולה כולה בראשית, כל התורה כולה כולה באנוכי. כן, יש רשימת מדרשים כזו. מה היא מלמדת אותנו? שההתפתחות היא לא רק התפתחות עוקבת, כרונולוגית, אלא מה שזה התפתחות גרעינית. יש גרעין, שבה הוא מופיע הכל מתומסה. תיקח את המילה אנוכי, תהפוך בה, תהפוך בה, איך תראה את כל התורה כולה? נכון, לא תראה. כי הכל כלול בשפה אחרת, בשפה תמצידית. אנוכי. מה זה אנוכי? חז"ל עושים לנו כבר צעד גדול קדימה. אנה נפשי כתמית יד. בגמרא, לשבת. או אמירה נרימה כתיבה יעילה. מה זה אומר אני לא יודע. אני רק יודע שבמילה אנוכי מופיע כל התורה כולה, וכל העולם כולו, וכמה קרבת אלוקים של ישראל העמים, בצורה גרעינית, תמצידית. אז אני יכול להאמין שכל מה שמופיע בתורה זה דבר אחד, כל מה שמופיע בהיסטוריה זה דבר אחד. אז מזה שאנחנו שייכים לרצף היסטורי כביר שלא שייכת לתקופה אחת, אלא לכל ההיסטוריה כולה, כל זה בא ללמד אותנו שיש ערך פנימי אלוקי גדול, כללי, בחיינו, שהוא זה שהולך להופיע בכל האירועים הללו. כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם, אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו, ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. אם לא נזכור את עצמנו, אם לא נביט על עצמנו, אבל האירועים שפוקדים אותנו, בין האירועים המצרכים ובין האירועים הטרגדיים, אבל אם לא נביט עליהם במובן האלוקי שלהם, גם במובן הכללי וגם במובן הפרטי, אז בזה אנחנו שוכחים את עצמנו. כלומר, אנחנו לא יודעים לעמוד נכון מה קורה איתם. תבין, אם אין לך את המשקפיים האלה, אין לך כלום. אתה מרדה להתבונן. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. כשאתה מאבד את הכרת ערכך והכרת עצמך, אז כל הדבק הלאומי מתפורר. ורק בשכחת עצמנו איננו נשארים קטנים ושפלים. בשכחת עצמנו, מה זה אדם ששוכח את עצמו? שהוא לא מכיר את הערך הגדול שלו, האמיתי שלו, שהוא הערך הקבוע, לא ההרגשות שמשתנות כל יום, לא האירועים שמשתנים, הסקופים שמתחדשים, יציצו פרח, יציצו כל פרלי אבן, אומר המדרש, מציצים ונובלים. אלא מה הערך הכללי שמופיע ב-100 שנה, 200 שנה, 400 שנה, בכל הדרך הארוכה. ככה זה גם ביחס לאדם הפרטי. בעמוד קוסמך, לא, בעמוד קוסמך, בפסקה ח', פעם קרא לי, קטנות האמונה לריחוקו של אדם מן הקדושה העליונה. למה זה בא? שאדם מסתפק באמונה קטנה, התבוננות קטנה, תפיסה שלו מאוד מגושמת לגבי אלוקים, לגבי קדושה, לגבי תורה, לגבי מצוות. נראים גם בחיים המוסריים שלו, הוא שפל, הוא קטן, ואין לו כוח ולא מרץ, הוא לא יכול להתקדם קדימה, אין לו שאיפות גדולות. אז מאיפה כל זה נובע? אפשר לקלוט את זה בסיבות קטנות, תאוות, עצלנות, חוסר יציבות. אבל אומר הרב, יש סיבה בסיבה. יש סיבות מקומיות, זה סיבת הסיבה. כל זה נובע מתוך שאין בידו לרומם את ערך עצמו, עד שיקבע בליבו, עד שיקבע בליבו הרעיון הגדול איך שגדולה אלוהית ראויה לו. הוא לא מאמין שהוא שייך לקרבת אלוקים בעיני, הוא לא מאמין שזה חייב. אם אדם מכניסים לו בתעמולה מגויסת היטב, הוא מושקע במיליוני דולרים יותר מזה, אם מכניסים לו שהוא זה התאוות שלו, זה האינטריגות שלו, זה הפרטיות שלו, זה הקטנות שלו, זהו באמת ערכיות, מוסר, זה המצאה של חלשים, כמו שכתב ניטשה. האדם באמת זה הצדדים הגסים שלו, הפיריים שלו, הממוכים שלו. אם האדם חושב שזה עוד, כל מערכת השיקולים שלו היא אחרת, איפה לגור ומה לעשות ואיך להתמודד עם פחד ואיך להתמודד בשעת מלחמה ומה לעשות עם השאלות מהותיות, כל דבר הוא לא מרגיש שזה שייך אליו, אז לכן לא לקבוע בו שאיפות כאלה. ואם יש שאיפה כזו אז הוא מתייחס באופן רפול, כי הוא לא מאמין שהוא כזה. וככה אומר הרב ביחס לאומה, עד כמה זה עקרוני לאומה שצריכה לעמוד כנגד מפריעים ומהרסים, להשבית אויב ומתנקם. ככה מסביר הרב בעין היה, במקור שמצולם מעין היה שבת. שם הגמרא אומרת שכשאין צדיקים בדור, בזמן שהצדיקים בדור, צדיקים נתפסים על הדור. אין צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים על הדור. אמר רבי יצחק בר זעירי, ואמרי נעמה רבי שמעון בן נזירה, מה יקרא, מה הפסוק שממנו רואים שתינוקות של בית רבן נתפסים על אבון הדור? אם לא תדעי לך היפה בנשים, מסביר רש"י, אם לא תדעי כנסת ישראל לשמור את מצוותיי, תהי לך בעקבי הצון. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. מסביר רש"י, מה זה תהי לך בעקבי הצון? בקשי רחמים בזכות עקבי הצון של אבות הראשונים, שהוא רגלי הצון וחיזוקן. וראי בזכותה גדיותייך של תינוקות. זאת אומרת, אם תתעוררי בזכות אבות, אם תתבונני בחיי אבות, שתכף הרב יסביר, הכוונה, אם תתבונני מי את, מאיכן האומה התחילה, מה יסודה, מה ערכה, בזה תוכלי לשמור על גדיותייך, על התינוקות שלך. אבל אם לא תדעי מי את באמת, אם תחשבי שאת זה כמו שאת נראית עכשיו, ולא תביני שכל זה רק תמונה אחת מרצף של תמונות, רק פן אחד שגם הוא עניינו להביא אותנו לעמוד לגורלנו האמיתי. כלומר, אם לא תתבונני בעבוד, אז לא תוכלי לראות את גדיותייך. הרב מסביר, רוב ההשפלות הכלליות שבאומה, השפלה לאומית, השפלה ביטחונית, השפלה מוסרית, השפלה דתית, באות מפני חסרון הכרה אמיתית במעלותיה הגדולות. הנה אותו ביטוי גדול, יסוד גאוותם של ישראל שנתלה מהם. הגמרא בחגיגה אומרת, במסתרים תבכי נפשי מפני גאווה. מאז שנחרב בית המקדש, על מה הקדוש ברוך הוא בוכה? לא מהבכי החיצוני, בכי חיצוני זה בגלל השפלות, בגלל רדיפות, בגלל פוגרומים, בגלל רעה, בגלל עינוי, זה הכל, על מה יש לבכות בחוץ. אבל על מה יש לבכות בפנים? מה קרה בפנים? מה סיבת הסיבות? מה גורם את כל ההשפלות הללו? מה גורם את חוסר המדה? מפני גאווה, מפני גאוותן של ישראל שנתלה מהן. גאווה זו לא תכונה חיובית, זו לא תכונה חיובית, אם היא חוצצת בינך ובין אלוקים. אבל כאן גאווה במובן הפוך, גאווה זה להבין שאנחנו מחוברים של כל הדבר הגדול הזה, המלא שלמות אינסוף, שהוא בורא הכל והוא נשמת הכל, הוא ערך החיים שלנו, זה גאוותן של ישראל. השיר על השם כי גאו גאה, ומתגאה על גאוותיה, על מי שמתגאים בעולם הזה, בעלי הגאווה חוטצים בינם לבין הקדוש ברוך הוא, כי מתגאים בדברים הלא נכונים. אנחנו צריכים להתגאות בדברים הנכונים, בדברים הפנימיים. אז במסתרים תזכה נפשי, אומרת הגמרא, בפני גאוותה של ישראל שנתלמד. מה קרה נתלמד? הם לא מודעים שהיה בית מקדש, כמו שאנחנו נראה בפסקה שלנו. אפשר יותר להתוודע למי אנו מחיינו, כי רואים שמרכז החיים שלנו זה השראת שכינה, זה קודש, זה קדושה, זה מוסריות נערה, זו נבואה ברוח הקודש. נבואה ברוח הקודש זה השראה, השראה שבא מימלה, אין שום פילוסופיה, שום השכלה אקדמית, שום מחקר שיכול לעמוד בכלל בשכלה הזאת. כשמישהו מקבל השראה ממרומים, ברור לו מה ערכו. אבל כשאין נבואה ואין רוח הקודש ולא עובדים תורה בשכל, אתה יכול לחשוב שכשאתה עומד תורה בשכל, זה כמו פלוני שעומד באקדמיה. זה הכוונה, כשאין בית מקדש, כשאין חיים של אומה באופן בריא, אז עם ישראל עלול להגיד, לחסוך, שיחסך ממנו הידיעה מי הוא באמת. וכשהוא לא יודע מי הוא באמת, אז הוא לא יודע לשקול את השיקולים הנכונים, וגם לא יודע שביטחון קיומו הוא נצחי, ואז הוא פוחד שהוא יתקלה, ואז הוא לא יודע איזה שיקולים צריכים לעמוד בשעה שהוא רוצה לעמוד פה ככבשה בין 70 זאבים. כי לא מאמינים בהשגחה, אם לא מאמינים בהשגחה, אז לא יכול להיות פצצת אטום. אז איך יכול להיות שאם לא נהיה תלויים באמריקה אז לא יהיה לנו מדינה? באמת, זה סכנה קיומית. אז אתה יודע איזה שיקולים לשקול, אתה צריך לשקול שיקולים בכלל ברמה אחרת. אבל כשאתה מאמין בנצח ישראל ומאמין בכוחה של האומה, אתה יודע מה נותן לעוד ומה נותן לכוחות ולאן התקציבים צריכים ללכת ואיזה פגמים המוסריים מחוללים. אבל כשאתה לא יודע את זה, אז כל החשבון מתבלבל. כשישראל מכירים את מעלתן העליונה, אז הם משכילים לדעת שכל תשוקה של הוד קדושה, הגברת כוח תורה, נועם השם, הדרן של מידות טובות ודרכי יושר, כל הדברים האלה שלקוחים מעולם האמונה, הדת, המוסר, אינם דברים חיצוניים לנו. כשאתה חושב שהערכים המוסריים חיצוניים לך, ממילא הם כבר מאיימים עליך, כי אתה צריך להקריב, למעט, לחדול, להיות עשוק בגללה. אבל כשאתה מאמין שדרכי יושר והדרת הקדושה ונועם השם ותשובה ותורה, כל אלה סתם חיים הם לנו, כי אתה מבין מה ערך החיים האמיתי, אבל אתה יודע שזו לא הקרבה, אלא זו קרבה, זו התקרבות, זו מהפכה, זו עצמיות. כשישראל מכירים את מעלתם העליונה, אז הם מסכימים לדעת שכל תשוקה של עוד קדושה, הגברת כוח תורה, נועם השם, הדרן של מידות טובות, דרכי יושר, כל אלה הם דברים טבעיים לאומה, והיא משתוקקת להתקרב לטבעה. על כן, זה מה שנותן לכוח להוסיף מעלות בכל דבר טוב ומתעלה בקרבת השם אל אמת. וכדי שההכרה הטבעית הזאת תתפשט, צריכים להטמיע אותה בחינוך הקטנים. כי הגדולים, אם לא יתחנכו לכך בקטנותם, קשה להם שההכרה הזאת תוטבע בהם באופן טבעי, אלא זה צריך להיות מושכל. כשזה מושכל, לפעמים זה חודר פנימה, ולפעמים, עד רבה, ההשכלה וההתפלפלות והמחשבה והחקירה, כל זה נעשה חוצץ. כל הזמן אתה חוצץ בינך לבין האם. לכן, לא שאין מקום לשכל ואין מקום ללימוד, וכל לימוד צריך להיות לפתח ולהרחיב את מה שאנחנו כבר מוטבעים עליו. לכן, השאלה מה הערכה של האומה ביחס לעצמה זה תלוי בחינוך הקטנים. ההכרה הטבעית יש להכיר הרבה יותר בקטנים מבגדולים. הגדולים הרבבה כבר המיית החיים, כן, ההמוניות, הגלים, שעון החיים, את תכונתם הטהורה, עד שאי אפשר להבחין את סביונם על פי טבעם הטהור. כל חשבונות, כל שיקולים, כל פרנסה, חיים, שכת. אבל ילדים, אם יהיו כראוי נשמרים, הם אינם גידולים טבעיים טהורים, ובהם יש להכיר יפה את הסביון הישראלי. ועל כן, גם כשהדור יורד כל כך עד שאין בו כוח מוסרי שיש בו די להכיל עליו את אותן החובות המתלדות לגגלי הרחבת העוד המתעלה בקדושה הישראלית התאורה המצויה בתינוקות של בית רבן, אינם מתמעטים ומתמעטים באבונה ואינם מתגדלים. כמה רב כבר לדבר על אותה גמרה שדיברנו עליה בהתחלה. ובאגרות אומר הרב לאלכסנדרו, כן, נכון, אבל יש הבדל גדול בין אם אתה מחנך דבר פרטי על הגה פרטית טובה, אז אין לו פעם הגה פרטית הזאת טובה, זה יכול להיות מושלם לזה דבר אחר, אבל פה מדובר בהכרה יסודית. השאלה היא, קדושה זה מטלה או קדושה זה טבע? יש לי סוגי חינוך, אתה מבין? אם קדושה, יכול להיות אדם שמחנכים אותו לקדושה ומחנכים אותו למצוות, אבל אופן איך שזה מוצג לו זה בתור מטלה מאיימת על החיים. הוא רוצה לאכול במבה, אתה אומר לו, אתה לא רוצה להיות אברהם אבינו שחילק את כל הבמבה? אז אברהם אבינו נפך להיות מישהו מאיים מאוד, כי בגלל אברהם אבינו אין לו במבה. אתה יודע מה זה לילד שבגלל אברהם אבינו אין לו במבה? לא שאברהם אבינו, בגלל אברהם אבינו תשאיר את הבמבה לך. כן, אבל השאלה זה דרך חינוך. הגאון אומר זה בפירוש של משלי, כתוב שמע בני מוסר אביך ואת תיטוש תורת אמך. אומר הגאון, מה ההבדל בין מוסר אביך לתורת אמך? אומר הגאון, פשוט האבא אומר לילד, תהיה מה שאתה לא, אתה לא מספיק צדיק, אתה לא מספיק ישר, תראה מי אתה, אתה צריך עוד משהו אחר. זה מוסר. תורה זה לא מוסר, אומר הגאון, תורה זה תהיה מי שאתה, וזה אומר הגאון התפקיד של האם, תורה שבעל פה, האם. אנחנו אומר הגאון, שמע בני מוסר אבי רציתו שתורת אמך, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה שבכתב, אנחנו עונים מה הגזרה. אנחנו לא סוכה, אנחנו צריכים לעשות סוכה, זה לא נעים לנו, צריך לצאת מהבית, הרבה יותר נעים במיטה החמה וצריך להוציא הוצאות, צריך לעשות סוכה. והתורה שבעל פה אומרת, לא, תראה איזה רעיון מונח בסוכה, מה טעם מצוות סוכה, תראה כמה זה מגדל אותך, כמה זה מעדן אותך, כמה אתה שייך לדברים מרוממים, כמה זה יטוב לך. אומר הגאון, מה? תורה תימך. אומר הרב קוק, ואין היה ברכות. זה שכל מה שאנחנו לומדים בתור דבר אופטימלי יהיה קנוי לנו בטבע, כי אנחנו כאלה, זה תפקידה של האם בחינוך הילדים. לכן זה נקרא תורה תימך. רק אומר הגאון, זה תורה. תורה זה לא מוסר. אנחנו לומדים את התורה, אנחנו נפגשים עם מה שצריך להיות, למרות שאנחנו לא. אם אנחנו רק נחנך, תהיה מי שאתה, תהיה מי שאתה, אז אני אחשוב שתהיה מי שאתה, כבר תהיה איך שאתה תופס את עצמך היום. לא. תהיה מי שאתה, כפירוש של זה, איך שהתורה אומרת לך מי שאתה. כי אתה לא יודע עכשיו מי שאתה. אתה מבטר לעצמך, אתה מבטר לעצמך עם החולשות שלך, עם הכישלונות שלך, אתה מבטר לעצמך, אתה לא שואף יותר מדי, אתה מנסה להרוויח רווחים אחרים. זה לא אתה באמת. אתה תהיה מי שאתה, אם תהיה מוכן להקריב את הקדמית, את הדימוי שבנית לעצמך, תשאיר אותו, אתה לא צריך אותו, תשאיר אותו בצד, אל תהיה עסוק הזאת במאבקי תדמית, תלמד את התורה, ואז תראה מי אתה באמת. אז לכן התורה זה תורה, אבל אי אפשר עם התורה, אם אדם מקבל לעצמו את עולם מוסר, אדם לא לומד מוסר, ולא מוכן לקבל לעצמו את מרירות הסל, הוא שומר הרב במוסר אביך, אז הוא לא יכול לצאת. אבל מה נותן לו כוח לקבל את מרירות הסל? זה שהוא לומד באמונה, מה ערכו? מוסר זה לא אמונה. באמונה אנחנו יודעים מי אנחנו, ובמוסר אנחנו יודעים איך נהיה מי שאנחנו, למרות שאנחנו לא כאלה עכשיו. אוקיי. באגרות כדאי פעם ללמוד כל אחד לעצמו את האגרות לאלכסנדרוב ברצף אחד, כי רואים שבדיוק הנקודה הזו אלכסנדרוב לא הבין, לפחות הרב השקיע הרבה להסביר לו את הנקודה המבדלת בין ישראל לעמים. נוח לדבר, אומרים באמצע הפסקה הראשונה, כלומר הפסקה השנייה שמתחילה בהתפתחות היהדות בשורה השנייה, נוח לדבר על אותו הצד שיש שיווי ליהדות עם כל העולם שחוצה, לראות איך ההתפתחות העולמית, התפתחות טכנולוגית, מדעית, ההשכלה, איך כל זה עובר גם על היהדות. אבל מתי נעשה גם אנו לביתנו לדבר בחופש גם כן על אותו הצד המובדל שאיננו בו נבדלים מכל העמים אשר על פני האדמה? כשאתה מדבר על הצד הגזעי המיוחד, שם אתה כבול, משועבד, אתה פוחד, לא נעים לך, אומר הרב לאלכסנדרו. לא נעים לך, אתה חושב שזה גזעני, שזה לא צודק. זה בגלל שאתה לא מספיק מבין מי אנחנו. אז מתי נהיה כל כך בטלנים עד שנחשוב תמיד רק את עצמנו, שכל השבחים והמעלות הרמות הנאמרים ממקורות כל כך חשובים עלינו, שלו היו דברים כאלה נאמרים על כל עם בלשון, היו הם מתנשאים בגאון ורעב נורא על כל. היו יודעים תמיד להטוות יפה, להבליט את היתרון המיוחד שלהם. אבל אנחנו, משעה שפעפה בנו הערב של הליברליות החיצונית, ליברליות זה החופש, תנועות החופש, החירות, אבל לא חירות אמיתית, אומר הרב, הליברליות הזו זה מטבע של חופש, אבל ששייכת לסדר החיים החיצוני, לא החופש האמיתי להיות מי שאתה באמת, אלא סדרים של חופש, הומניות, ערך האדם הכללי. משעה שפיפה בנו הארץ הזה, אין אנו יודעים אחרת, כולם עסוקים רק למחות את כל התווים הבולטים כל כך, המבדילים אותנו בהבדל כל כך עצמי מכל העמים. כל מה עסוקים לטשטש את ההבדלים, לעסוק בעיקר בשווה, במה שאנחנו נותנים לכל העמים כולם, במה שכל העמים נותנים לנו. הבדל כזה אשר אין לפחות אותו אפילו נימה אחת, אפילו שערה אחת, אחוז אחד, מסברו גדרו של הכוזרי, סוג חמישי, מין אחר בבריאה. לא, אומר הרב, הכל מתפתח, נכון, המציאות באמת מתפתחת. האנושיות הכללית עד בואה מתכונתה, האנושיות הולכת ומתפתחת, אבל לא היהדות. היהדות לא צריכה להתפתחות העולמית. היהדות היא התמצית הפנימית של האנושיות ושל המציאות במובנה הרחב, וההתפתחות, כלומר של האנושיות ושל המציאות במובנה הרחב, כל ההוויה, כל היש, כל החיים, ולכן לא שייך בהתפתחות. זו האמת, זה הערך המוחלט של הכל. התפתחות שייכת בסגנון, בלבוש, בהופעות, עד כמה אנחנו מבינים את זה, עד כמה עומדים לנו כוחות הנפש, עד כמה אנחנו חיים באופן כזה שיכולים להביא את זה בחיינו, שם שייכת ההתפתחות, אבל לא על התוכן הפנימי. טוב, אז הרב מעריך פה באיגרת. כן, אלו שני מקורות, יש עוד מקורות לנושא הזה, וגם בעמוד קפה הרב מדבר על המאבקים התרבותיים שלנו והמלחמתיים. מה? זו איגרת קוף למד בית, מה אתם אומרים? מה? קוף מם? קוף מם. והרב בעמוד קפה גם אומר עליו את הדבר הזה ביחד למאבקים התרבותיים שלנו עם זרמים תרבותיים שמנסים להידמות לנו. אם שטוחה היא הכרתנו את עצמנו, שטוחה היא הכרת העולם את ערכנו. אי אפשר לצפות שהעמים ידונו אותנו במטבע הנכון האמיתית שלנו, ימדדו אותנו בפרמטרים האמיתיים, אם אנחנו לא מנעים מן ההכרה הזאת. לקויה היא הבנת העמים את חשקנו ואת המעוף האלוהי שבחיי נשמתנו. כאן בפסקה הזו יש תוספת. עד עכשיו דיברנו על חיסרון, על הגריאות, הטעות היסודית בר עצמנו, מהרב זה משנה את כל המבט של כל העמים עלינו, ולכן הם קמים עלינו מנסים לרבות אותנו. על כן מתמזמזים הניסיונות הראשונים שלנו. כשאתה רוצה לחזור לארץ אבל לא מתוך מודעות אמיתית מי אנחנו, סליחה שלא אמרתי את זה, אבל לא מתוך מודעות אמיתית מי אנחנו, זה מזמות, זה מסמות, זה מתמסמס. כן. עכשיו בכמה משפטים מאוד מאוד חשובים נדיר למצוא בספר עוד דבר כזה. הרב מסביר באופן מאוד מאוד נפלא את ערכנו המיוחד כאומה ישראלית, במה נגדרת גדולתנו. נשמתנו מקפת עולם ומלואו. מקפת כמו להגיד כוללת. נשמתנו כוללת, מכילה עולם ומלואו. אבל לא באותו אופן שזה מופיע בעולם, זה גם מופיע בישראל. אלא העולם בערכו התמציתי, האחדותי, כדבר אחד, הוא מצגת אותו, נשמתנו מצגת את העולם, על בסיס אחדותו העליון. כלומר, ערך עם ישראל לכל העולם, כמו שמופיע בתחילת אורות ישראל, כנסת ישראל היא תמצית ההוויה. אז ההוויה מופיעה בשני פנים, באופן רחב ובאופן תמציתי, מרוכז. בהוויה, כל גוון, כל חלק, כל ניצוץ מופיע כנברא לעצמו. המה, בעל חיים, איש, אישה, מטבע, שוק, מלחמה, שלום, כל אלה הם כולם הבלטות של רעיונות חלקיים, שכולם באים להופיע את הרעיון האחד שנקרא הוויה, ישות, שם הוויה. כל העולם זה דבר אחד. מה התרומה של כל חלק מן העולם למסכת הכללית? זה תפקידו של עם ישראל, להראות איך כל ההוויה היא דבר אחד. מה זה אומר בתרגום לעברית? זה שייך למה שדיברנו בפסקה א', כי השניות היסודית שמפלחת את העולם לשני חלקים, כלומר במקום מציאות אחת למציאות מפורדת, מפורדת שכל דבר נברא לעצמו, זו השניות בין האדם לאלוהים, בין הבריאה לבין הבורא, או בין החיים לבין המוסר, בין החיים לבין השכל. יש שניות יסודית, לא רק כל נברא בפני הסוף. זה שכל נברא בפני הסוף זה בגלל שאנחנו מסתכלים על כל דבר במובן החיצוני שלו, אבל אם מתבונן במובן הפנימי שלו, במובן המוסרי שלו, במובן האלוקי שלו, נראה איך כל המציאות זה דבר אחד. משל, מה הדבר דומה? לאדם. שאם אתה מתבונן על האיברים, אפשר לעשות מחקר על האצבע, על הציפון של האצבע, על הציפון של האצבע הימנית, לעשות עליה מחקרים גדולים, מה עניינה, איך היא גדלה, כמה היא גדלה כל יום, כמה סנטימטרים, ומה קורה כשיש לכלוך מתחת, וכשאין לפור בדרה, ואיזה זיומים, אפשר לעשות מחקרים גדולים על הציפון. ומישהו אחר לך את עיניים בעין, מסתכל. יפה מאוד. אבל זה לא עדף. גם הציפון, וגם העין, וגם האוזן, וגם כוחות הנפש, כולם עם כלי ביטוי של דבר כזה, שאלה מה הנושא שלך. אם הנושא שלך זה הזיהום שהציפורת יכולה, האינפקציה שיכולה להיות לגוף, אז זה בטח, זה לך. אבל אם הנושא שלך זה האדם, אז אתה הופך את הכל להיות נתיבי התבטאות של דבר אחד. זה בין המבט של אומות העולם, על העולם, על ההוויה, לבין המבט של ישראל. נכון, אומות העולם מגייסים המון כוחות כדי לשחרר את העולם, אבל זה לשחרר את העולם בחיצוניותו. אבל עם ישראל עסוק לשכלל ולהודיע לעולם מה ערך פנימיותו. כל ההוויה כולה היא הופעה של שם הוויה, ברוך הוא שמופיע בכל. איפה כל זה ניכר? במגמה לכל העולם כולו, כל ההיסטוריה כולה, כל התהליכים העולמיים כולם מופיעים מגמה אחת. איפה רואים את זה? רואים את זה, אומר הרב, במקומות אחרים, בהתקדמות, בהתפתחות. לכל אורך ההיסטוריה, בכל המדדים העולמיים, העולם מתפתח, מתקדם, כל המדדים. האדם, אוצרות הטבע, כל הזמן המציאות הולכת ומתפתחת. ומעיד שיש לעולם מגמה. יש רצון שעומד ביסודו, ויש מגמה שהיא הערך של כל העולם כולו. אז כנסת ישראל, האומה הישראלית, היא מקיפה עולם ומלואו, כלומר, מכילה אותו, כוללת אותו, אבל לא באופן שכל כישרון הוא מפורד ומפורד לעצמו, אלא מצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. ומשום כך, היא בקרבה, כלומר, תכונת חיינו, תמה וכוללת. כוללת מלשון כלל, תמה מלשון שזה תמים, שלם, לא סותר. אצל כל האומות כולם, חייהם מכילים שניות, שניות בין המוסר לבין החגים, בין הטוב ובין הרע, בין האדם לבין הטבע. אבל אצלנו הערכים האלה לא סותרים, המוסר הערכים לא סותרים, בדיוק הרי עד עשרה לעניינו להראות איך שכשהחיים הם מוסרים יש יותר חיים, כשאדם עומד מול אלוקים יש יותר אדם, כשהחול משמש את הקודש אז יש יותר חול, כשהקודש משתמש בחול אז יש יותר קודש. נכון? זה עניינו של עם ישראל. את מה שכל העולם החילוני האנושי מסמן כשתי קצוות, עם ישראל מראה איך שניהם שייכים בעצם ליצירה אחת. זה הכוונה שאנחנו בקרבנו כוללים, תמימים, ואין בכלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בנשמות עם בלשון. טוב, צריכים לעצור פה. נמשיך פעם הבאה.